יש לפנינו פסקה מאורות התחייה, פרק ד', ושם הרב עסוק במחשבות על תחיית האומה, על חזרתה לארצה ועל הקמת המדינה, כשהרב דואג לקומות השלמות והמשלימות את העם, כהבטחת התורה, והולך אתכם קוממיות בשתי קומות. והרב מדבר כאן על המבנה הכללי של האומה, המבנה הטבעי הבריא, שאותה אומה חולה וחלשה, השבה מהגלות, עומדת להקים מחדש. והרב מסרטט את המבנה הפנימי של האומה. כאשר רובה של האומה עוסקת בדברים ארציים, בסיסיים, דרך ארץ, והסגולה של האומה, הם התלמידי חכמים, מטפחים את הנשמה של כל הגוף הלאומי הזה, את התורה בישראל. והקבוצות אחוזות ושלובות זה בזה, ומשפיעות אחת על השנייה, כפי שנקרא מיד. אומר הרב כך, דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה, חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוהית והחיים האלוהיים ממלאים את כל הווייתם. כלומר, דווקא מציאותם של חסידי עליון, שכל חייהם זה לימוד תורה ודבקות אלוקית עצומה, רק אז בטוחה היא האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה. כלומר, אותם יחידים אינם פורשים מן הכלל, אינם לומדים תורה לעצמם, אלא הם עוצרים, באלף, הם שומרים את הכוח הרוחני בשיא שלמותו וגדלותו עבור האומה כולה. בחינת אם ישנם צדיקים בתוך העיר, הליבה של העיר, הנשמה, ואז יש בכוחם להציל. ועל סמך זה יכולה היא האומה לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכיה המעשיים. הרב רואה בהתמסרות של רוב האומה לעניינים הארציים דבר גדול מאוד. הקמת הקומה הארצית, הגשמית, שבתוכה גנוז כל הרוח שלנו. ואם ישנה קבוצה מתמסרת אך ורק לתורה, ישנה קבוצה, ישנם אנשים רבים שיכולים וצריכים להתמסר בכל חייהם למשימה, לכישרון שלהם, בלי כל חרדה פנימית. שמה, מתוך שהם מתעסקים בעניינים גשמיים, התייבש לשדה, ויחרב מעיין רוחניותה של האומה. הרוחניות הנותנת לה, או המעיין, מעיין הרוחני הנותן לה את כוח נשמתה, והמהווה את אידאליה שעושים אותה לעם ולחטיבה מיוחדת. האומה זקוקה לאותה קבוצת אנשי קודש, משום שהם מטפחים את האידאה של האומה. הם לומדים את תורתה, הם מסבירים את זהותה היהודית. וכשכל זה פועם, אז זה מקרין על הגוף כולו. הגוף כולו זה האומה כולה שעסוקה וטרודה בששת ימי המעשה, בעשייה. והדבר הזה הוא חשוב, המבנה הזה חשוב בכל אומה, אבל אצלנו הוא קריטי. בייחוד באומתנו. אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה, הוא בסיס נשמתה. עיקר הקיימות של העמים זה על עוצמה צבאית, כלכלית, ארגונית, חברתית, מעשית. והרוחניות אצלם היא מרכיב משנה. בעם ישראל הרוחניות היא העיקר, היא בסיס נשמתה. לכן דווקא בעם ישראל יש אשר מכל תנועה שמתלהבת לעסוק בארציות, תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, אז מתוך זה נכנס באומה רטט, נכנס בה מיד רטט פנימי, כלומר חשש, שמא הטרדה המעשית תמעט את מעיינה. הרב חודר פה לנבחי הפסיכולוגיה הנשמתית של האומה. היא חוזרת עכשיו לארצה, ובשביל להקים פה מדינה צריך להתרכז במעשיות החומרית. אז האומה הרוחנית הזאת שלנו, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו, יש בה חשש שמא מתוך התמכרות לעבודה החומרית, זה יפגע בעוצמה הרוחנית. הטרדה המעשית תדחוק את התורה החלילה. שמה, כאן הרב מצטט לשונו של רבנו בחיי, בסב וחובות הלבבות. שמה, כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן. ככל שאתה מתעסק יותר ביישובו של עולם, בבניין המעשי, זה חורבן התורה, חורבן השכל. כי זה או גוף, או רוח. ומתוך החשש הזה, אז האומה הזאת הופכת להיות חלילה בינונית. ומתוך כך היא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית אנרגיה. לא בכל הכוח. רק לצאת ידי חובה. המינימום הבסיסי ההכרחי. ואז, שום דבר לא רציני. לא החומריות, כי האנשים החומריים מפחדים להתמסר לחומריות, שמא הרוחניות של האומה תיפגע מזה. וגם האנשים הרוחניים לא יכולים להתמסר לגמרי לעבודתם. והרי גם הרוחניות מתטרפת, כלומר מתקלקלת מפני הסיבוך החומרי, והחומריות מתחלשת מפני העירוב הרוחני הנדחק אל תוכה. אומר הרב, אם האומה חוששת, אז שום כוח באומה, שום קבוצה באומה לא תטפח את כישרונה עד הסוף. ואז נצא קרחים מכאן ומכאן. לא חומריות כמו שצריך, לא הצלחה חומרית, בשיאה, ולא רוחניות עליונה. אז הנה המתכון, איך להקים אומה שלמה, על כל מרכיביה, על המרכיב החומרי והרוחני גם יחד. על כן, צריכה היא להעמיד חסידים גדולים, המיוחדים בגדלות הדעה, המבצרים, כלומר המחזקים, את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבם פנימה. האומה ברובה עוסקת במלאכה. ולכן צריך שבמקביל לעיסוק הכללי של כולם, יחד עם קביעות עתים לתורה, שזה כמובן מאוד חשוב, אבל טיפוח התורה זה על ידי אותם חסידים גדולים המיוחדים בגדלות הדעה. הם העליונים הללו, יודעים שהם שליחי ציבור, יודעים שאוצר רוח האומה הוא בקרבם. הם בעלי המפתחות על המחסן הרוחני של האומה, לא שלהם. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. על כן, אותם יחידי סגולה אוהבים את האומה ומשדרים לה את המסר הבא. על כן, אינם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה מפני הטרדה של העבודות המעשיות. למה? כי הם יודעים שהאוצר של הרוחניות הוא מפותח כבר לגמרי אצלם. לא כל אחד יכול לעשות הכל. איש על מחנהו ואיש על דגלו. הרוחניות החיובית. יש רוחניות שהיא שוללת את החומר. אבל הרוחניות הרוחנית של אותם חסידי עליון, כבר היא מתפלשת באומה מאליה. כלומר, מעצם מציאותם, בתוך האומה, הם משפיעים על הסביבה. על פי סגולתה הפנימית. על ידי הערת אלה היחידים, שהם שלוחי ציבור ונושאים הם בלבבם את אוצר הרוחניות המחיה של כל העם. הם אותם יחידים. לא רואים את עצמם כצדיקים פרטיים שדואגים לעצמם. הם מכירים כי סגולתם העליונה היא האוצר הקיבוצי של כללות האומה. והאומה מכרת בהם את המקום המכובד לנכסיה היותר יקרים. יש כאלה שהם מופקדים על הרפואה במדינה. יש כאלה שמופקדים על הביטחון של המדינה. יש כאלה מופקדים על הכלכלה של המדינה. והיחידים האלה הם מופקדים על אוצר הרוח של האומה. ועל כן, היא האומה מכבדם ומתייראה מהם יראת הרוממות. המבנה הבריא, הטבעי, הנורמלי של האומה, שהיא בהכרה אינסטינקטיבית ואולי גם גלויה, אם אנחנו זוכים לזה, היא מכבדת, היא מתייראה יראת הרוממות מפני תלמידי חכמים. מדהים לראות אנשים ישרים, טבעיים, פשוטים. איזו יראת רוממות יש להם כשהם פוגשים תלמיד חכם גדול. אנשים שאם תשאל אותם או תבקש מהם להסביר את הפסקה הזאת, אולי לא יבינו, לא ידעו. אבל הם מלאי הערצה, אנשים שהם רחוקים, אבל הם מבינים מה ערכם של תלמידי חכמים באומה. דווקא משום שהם עסוקים בעשייה הבנלית והיומיומית והפשוטה, הם מעריצים את אלה שעוסקים ברוח של האומה. ברית אלוהים בארץ גלויה, היא גלויה דווקא על ידי עבדי האלוהים העליונים, והגבורה החומרית הולכת ועושה את דרכה ואת סדריה, והאומה מתמסרת לעניינים החומריים, בטוחה היא שלא תחלל את מעיין קודשה, כי ישנם עמה שומרי חומתה העליונה. בחז"ל, על הפסוק, אני חומה ושדי כמגדלות, אני חומה זו תורה ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים. כן. כן, בהחלט נכון, כי זה לא פשוט להחזיק את החשבון. יש פה חשבון מאוד מאוד, מאוד מאוד עמוק, אבל הרב הוא חודר לאינסטינקט של האומה, שכפי שאמרנו, לא בטוח שהוא ידוע בגלוי, אבל זה אינסטינקט של האומה, שהיא מבינה שאין פירוט בין חומר לרוח. וכל אחד יעסוק בעיסוקו, וככה נבנית האומה בשלמותה. כן. יש הרבה פסקאות, יש הרבה פסקאות שצריך לדעת את זה. ברוך. אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בואו, לפני שנמשיך בעניין הזה, תקשו בבקשה לדף השני. יש שם סעיפים 8-10. עוד מעט נראה רב חרדי שמאוד מסכים עם הרב קוק, חזון איש. בסעיף 8... בספר עדר היקר, הרב, המצביא הרוחני של עם ישראל, אומר שיש מלחמת דעות וצריך לדעת וצריך להיות גיבור כדי להשיב מלחמה. אבל איך משיבים מלחמה? אומר הרב, סעיף 8. אמנם לא רק מהלוחמים בפועל תצא העזרה העיקרית. בעת מלחמת הרוחות ותסיסת הדעות, לא כל כך מכתיבת מאמרים שמריחים ריח מלחמה. היה מקום לומר, כותבים נגדך, אומרים, יש מלחמה רוחנית, אז תכתוב מאמר תגובה. לא בטוח שיפרסמו, אבל תכתוב. אומר הרב, זה לא העיקר. הרב לא שולל את זה, צריך לכתוב. אבל מה עיקר התחמושת? כי אם היא ניצחון של הקדושה, המוסר והצדק, המתגשם בחיים ובמעשה. כשיש לוחמים נגד הרוחניות, אתאיסטים, אז אתה יכול לכתוב מאמר ביקורת ולרסק את הדעות שלהם. אבל זה לא העניין. הרי מה שהם רוצים זה נביקת הרוח. הם רוצים עולם של חומריות. מול זה, שב, תלמד, תתגדל, תתעדן, תתעצל, תהיה רוחני. אז אתה תשובה. הם לא רוצים רוחניות. אתה מגדל את הרוחניות במבצרי התורה, בישיבות, אתה מגדל תלמידי חכמים. ואתה סוגר את הדלתות. אתה מגדל תלמידי חכמים שלא צריכים לצאת לענות לשאלות של עיתונאים. האתאיסטים רוצים חומריות ללא רוחניות, ואתה מגדל רוחניות. חכם גדול אחד, גאון בתורה, צדיק במעשיו, ישר במידותיו, כל תחומי החיים, יפעל במהלך חייו ובהשפעתו, היוצאת על פי רוב דווקא בלי שום כוונה מצידו, בעצם שהוא חי את חייו, הוא יפעל הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מלהיבות. הרב מקטין את הפרופורציות. אלפי מאמרים ודרשות מלהיבות לא שוות את הערך של חכם אחד שיושב ועוסק בתורה וחי את חייו. אמנם ראויים הם המכשירים להתקבל בתור כלים עוזרים. הכוח הספרותי והשפעת הדרשה ראויים הם תמיד להיות מספר 2. מתלווים אל השפעת החיים עצמם. ולהיות גם כן, עולים ומתפתחים באותה, כל הכלים האלה. להיות עולים ומתפתחים באותה עמידה הנאותה לשכלל את החיים, להכשיר את הלבבות, ליישר את הקמומיות שבהם, ולתאר את הדעות ואת המידות לכוון ליבן של ישראל אביהם שבשמיים. יש מקום להתעכב, אבל לא עכשיו. אבל כוח ההכרעה, רוצים הכרעה במלחמה, כוח ההכרעה צריך להתקבל. שיהיה תמיד בסגנון החיים עצמם. כי דרשות ומאמרים זה כלים שמדברים על החיים. אבל כשהקדושה והרוחניות מופיעים בחיים, זאת ההכרעה. כי זה מילוי של רוח. הרבה מן האור דוחה הרבה מן החושך. על כן, ידע ישראל מאז. שוב, מה זה ידע? בלי דרשות, בידיעה אינסטינקטיבית. ידע ישראל מאז כמה גדול הוא ערכה של תורה וערך תלמידי חכמים וצדיקים מצד עצמם. לא מצד השפעתם הגלויה, הדרשות וכו'. בהימצאם בסכום המרובה היותר אפשרי באומה. כי הכיר בהרגשה נאמנה. כמה הספרים החיים הללו מחיים את רוחו. העם שעסוק וטרוד בעבודתו המעשית, הוא מנשק את הספרי תורה החיים האלה. יותר תלמידי חכמים, אז יש יותר ספרים חיים, ספרי תורה חיים. אז הגאונים בפשטות ובטבעיות מנשקים ידיהם של תלמידי חכמים. הם מבינים מה ערכו של תלמיד חכם, אז הם מנשקים את הידיים. רק הטבעיים, נכון. מטהרים את נפשו ומעורים את כוחותיו. אני חומה זאת תורה ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים. אומר הרב ציודה, הסבר מיוחד. אשכנזים מבקשים בכל יום שני וחמישי ירצון לפני אבינו שבשמיים לקיים בנו חכמי ישראל. טוב, אנחנו רוצים שיהיו בנו תלמידי חכמים שנוכל להיעזר בהם, לשאול אותם. הם, אנשיהם, בניהם, תלמידיהם, תלמידי חכמים וכולי. בכל מקומות מושבותיהם ונאמר אמן. אומר הרב ציודה, מה, אתה נורמלי? התחלת, יהי רצון לפני מיושב השמיים, לקיים בנו חכמי ישראל. אז תסיים, שאיפה הם יגורו? בכל מקומות, מושבותי, נו! ומה אתה אומר? לקיים בנו, אבל שישבו בכל מקומות מושבותיהם. מה זה יעזור לך? תמיד חכם גדול יגור בנהריה, ואתה פה, אז מה התועלת? אולי טעות בנוסח? אומר הרב ציודה בסעיף 9, בכל מקומות משבותיהם, זה לא משנה איפה. ערכם של חכמי תורה מצד סגולתם האישית בהשפעת מציאותם, ולא בלבד בתועלת שימושם לנו, בכל מקומות מושבותינו. זאת אומרת, אם אתה מדבר על הערך הגלוי של השפעת התלמיד חכם, אז אם הוא לא לידך, אין לך את מי לשאול, אין לך במי להתייעץ, את מי תזמין לשמחה שיגיד דרשה, ואיפה תשמע שיעור. אז עוד לא היה ערוץ מאיר, אבל אתה צריך אותו לידך. זה יפה להעריך תלמיד חכם מצד מה שאתה יכול להשתמש בו, אבל לקבל ממנו. אבל יש ערך הרבה יותר גדול לתלמיד חכם, שהוא נכס של האומה. מה זה משנה איפה הוא גר? ומה זה משנה שהוא לא מדבר איתך ואתה לא יכול לשאול אותו? יש ספרי תורה שנמצאים בתוך ארון הקודש. זה מצוין. לא, זה לא רחוק. זה לא רחוק מהעין. לא, בהכרה אינסטינקטיבית, כל הזמן אתה בטוח שיש אוצר של האומה. יש גם משהו שהוא, אתה צודק, השפעה.
אני נקשר אליך פה רשור, כי אני רואה אותך פנים ופנים.
לא, זה שום דבר.
לא היית שם מרכז הרב לבד, אז לא היינו מכירים אותך.
אז זה מה שהרב קוק, שייסד את מרכז הרב, אומר בדיוק הפוך. במרכז הרב, הזכרת, יש מאות ואלפי תלמידי חכמים, שמה שהם מקרינים על האומה, גם בלי שאתה מכיר אותם ושומע מהם ונהנה וכולי, הם משפיעים ערך עצום, ואת זה צריך להריץ הרבה יותר. זאת ההשפעה היותר גדולה. זה בדיוק מה שהרב קוק רוצה לעשות, מהפכה בתפיסה. בתפיסה. תראה דוגמה, החזון איש. סעיף 10. אומר החזון איש, משל, וכשם שאיברי האדם מתחלקים לפעולותיהן, עין רואה ואוזן שומעת, וידיים עסקניות. הוא לא פרט. ומוח חושב ולב מרגיש. האדם, הוא לא עושה את כל פעולותיו באיבר אחד. נכון, הנפש שלו היא אחת. והיא מרכז הבקרה של הכל. אבל את כל פעולותיו הוא עושה לפי האיבר שמוכשר לכך. האדם חושב במוח, מרגיש בלב. רואה בעין, שומע באוזן, עושה בפועל בידיים, הולך ברגליים. כן, העם כולו הוא כגוף אחד, ואישים נפרדים בו. וכל איש צריך למלא תעודתו. אם המוח שלך חושב, מי מרוויח מזה? כל הגוף כולו. וזה מאפשר לעין להתעסק במה שהיא צריכה לעשות, בראייה. ולאוזן בשמיעה. כל אחד בגוף, כל איבר בגוף עושה את פעולתו. אז גם באומה, אם כל אחד יעשה הכל, הוא יעסוק גם בתורה וגם בכלכלה וגם בביטחון וגם בחקלאות, והכל יראה קטן. האומה היא כמו אדם גדול, היא מלאת איברים, וכל קבוצה עושה את תפקידה. ולכן כשכל קבוצה מבצעת את תפקידה על הצד היותר טוב, מי מרוויח מזה? האומה כולה. ואם היו, אומר החזון איש, אם היו בני תורה, עמלים בתורה לאמיתתה, הוא לא אומר אם היו יוצאים החוצה, עמלים בתורה לאמיתתה, היו מצילים ילדים הרבה ואנשים רבים מהירורי עבירה וכפירה וכיוצא בזה, איך? על ידי שפע קודשם, בהשתפך רוח טהרה בעולם. אם בני תורה עמלים בתורה, בישיבות, הם גורמים לשפע של טהרה וקדושה באומה. אז זה מציל את ילדי ישראל, או נערי ישראל ממחלות רוחניות, ובסביבה של בעל תורה אמיתי, הדבר ניכר לעינינו, השפעה מרובה, על אנשים הרבה, מה שכל השתדלות מעשית לא תשיגנה. וכמו כן יש רשמים על הרחוקים שאין עין רואה מרגשת בם לדקותם. אנחנו לא רואים מה מתרחש במעמקים. אבל זה הערך הגדול של תלמידי חכמים, שהם מזרימים את אוצר הרוחניות לאומה כולה. ועל כן, תראו בדף שמצולם מתוך אין היה, בעמוד 95, בברכות חלק א', אומרת הגמרא שבכל הש"ס משניות ישנם 24 פעמים התייחסות לאנשים בודדים שמעיזים לבזות תלמיד חכם, שמעיזים לבטל דעה של תלמיד חכם. בגאוותם מחשיבים את עצמם, והם מדברים על תלמיד חכם. שואל הרב, למה דווקא המספר 24, ולמה זה דווקא רמוז במשנה, אבל לא בספר אחר? לא, במשנה. במשנה זה כתוב ב-24 מקומות. יש גם, נכון. אומר הרב כך, מפני, סעיף כבב, מפני שתלמידי חכמים מרבין שלום בעולם, ועדי כבוד, תלמיד חכם מתרבה כבוד התורה, וגורם אחדות הכלל ושלומו, על ידי מה שמקבלים בירת הכבוד דברי תורה והוראת החכמים, על כן הבועט בכבוד תלמיד חכם הוא הגורם להפריד את הקשר הכללי. כלומר, מי ש... בועט בכבוד תלמיד חכם, מי שמזלזל, מי שמעליב תלמיד חכם, הוא פוגע באחדות של האומה. כי תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. תלמידי חכמים מטפחים את הרוח שהיא עומק הנשמה האחדותית שלנו. היא עומק הקשר של כולנו. הגוף הוא דווקא זה שמפריד. כל המריבות באומה זה משום שחושבים שההוגה הכלכלית היא קטנה, אז כל אחד מנסה להתנפל על החלק שלו. אבל ככל שנכבד תלמידי חכמים, תלמידי חכמים שמים את הדגש של אוצר החיים ברוחניות, והרוחניות היא משותפת לכולנו. אין בה את הצמצום של הגופניות, היא שורש אחדותי של כולנו. על כן, כבוד תלמידי חכמים הוא כבוד התורה שמרבה שלום בעולם. ומי שמבזה את תלמידי חכמים, הוא פוגע באחדות האומה. לכן, מה העונש של אדם כזה? שמנדים על כבוד הרב. כן, מידתו היא מידה כנגד מידה. מה זה נידוי? להיות מנודה, מרוחק ונבדל מהכלל. עד יישא אבונו למען ישוב מדרכיו. אם המבזה לא יעשה תשובה, אז הוא מנתק את עצמו מהכלל. האומה תוקיע אותו. כי הוא אויב האומה, הוא מפריע לקומה הרוחנית באומה. ובאשר המשנה, שהיא ההלכה הפסוקה, גורמת ליסוד ההתאחדות של כלל ישראל להיות גוי אחד בארץ, כראוי לגוי אחד עמיד ביחודו על אחדות השם יתברך, על כן אומרים חז"ל, אין הגלויות מתכנסות כי אם בזכות המשנה. כדברי חז"ל על הפסוק, גם כי ייתנו, לשון משנה, גם כי ייתנו והגויים, אתה קבצם. אם לומדים משנה, תבוא הגאולה. מה הקשר? סתם פרס, תלמדו משנה, תקבלו גאולה. לא. ככל שלומדים יותר משנה, יותר מוצאים לפועל את השורש האחדותי הרוחני של האומה, ואז אנחנו בפועל מוציאים את האומה מפיזורה ומלקטים אותה ומחברים אותה, קרי גאולה. על כן ראוי להיות שנוי במשנתנו ורמוז בה כל אופני צדדי השמירה. באופנים ידועים הכוללים את פרטי דרכי הזהירות בכבוד הרב. הכן אותן הכבדלת מקומות במשנה, שכתוב שמנדין על כבוד הרב, הם כל אחד מהם רומז לפינה מיוחדת בדרכי הכבוד, שמהם נלמד לפרטים רבים המסתעפים לשמור את יסוד כבוד חכמים, שהוא יסודו של עולם. ואולי, יסמך מספר הכבדלת, מפני שמצינו שתלמידי חכמים הם יסוד קיום התורה בעולם. דוגמת הכהנים והלוויים, שכתוב בהם יראו משפטיך ליעקב, תפקיד הכהונה, לאורות תורה. וכדברי הרמב״ם ז"ל, בהלכות שמיטה ויובל, שלא רק שבט לוי בלבד, אלא כל אחד מבאי עולם שנדבה רוחו לפרוש מדרכי החושך ההמוניים, ולדעת את שם השם ותורתו. הרי הוא במעלת הכהונה בערך אל הכלל. אז איך זה מסביר את המספר 24? ומצינו כבדלת מתנות כהונה. אז תלמידי חכמים יש להם בחינה של כהנים בתוך האומה. וכבר כתוב בחובות הלבבות שכנגדה מצינו מצוות כהונה ולוויה, כבדלת. יש 24 מצוות שלהם. אם כן, ודאי ישנם כבדלת אופנים של יחס, שמתייחסות פעולות הכהנים מורי התורה אל העם, ויסוד כל יחס הוא מחובר בקיומו עם כבוד הכהנים האמורים. על כן, נקראו מתנות כהונה עבודת מתנה, ולמושכה ולגדולה. וביארתי במקום אחר, שמשומחי נקראו החולין שיריים, להורות שהעיקר יחשב בעיני האדם שנותן לכהני השם המאירים אור תורת השם בעולם. ולא די בנתינה לבדה, כי אם צריכה קריאת שם וקדושה, כדי שירגיש עם נתינתו רגש כבוד לכהן המקבל, בהוראה שאכילתו היא נעלה ומקודשת ממה שאינה ראויה לזר. נמצא שבכלל, באופן כללי, הנתינה אינה דייה לבדה, כי אם שתעשה גם כן רושם של כבוד, שבזה יכיר העם את ערך רוממות קדושת התורה ועוצם ההצלחה שיש להולכים בדרכיה. כלומר, באופן חיובי, הכבוד לתלמידי חכמים הוא העמדת ערכם ככהני הדת שלנו, כעוצרי הרוח שלנו, והם ראויים לכבדלת מתנות כהונה. על כן הפרצות, הדבר השלילי, הנידוי על כבוד הרב, על כן הפרצות בפרטן ראויות להיות נגד המעלות שגדרתן החוכמה העליונה לפרטיהן, שהן כבדלת במספר. על כן בכבדלת מקומות פרטיות נרמזו מה שבדין מנדין על כבוד הרב. עצה לנו הדרך כדי לגמור בזמן. ודאי שלא הבנו ממה שכתוב פה כמעט כלום, אבל היסוד הכללי על רגל אחת, שכבוד תלמידי חכמים הוא כבוד האומה, וכל רמיסה של כבודם, כל ביזוי של התורה בעולם, של נושאי דגל התורה בעולם, היא בעצם פגיעה באומה כולה, והאומה בוודאי תבריא ותחזור לקומתה הבריאה והשלמה בהרצת תלמידי חכמים בכבודם, ומתוך כך ריבוי התורה בישראל יגדיל תורה ויד שלום.